אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אנחנו אומרות שיקום מיני, אבל התייחסות למיניות היא למעשה משלב האבחון. מדברים על טיפולים, זה לגיטימי לשאול איך, כמו ששואלים איך זה ישפיע על התיאבון, ירד לי השיער, איך זה ישפיע על המיניות. מה זה אומר? איך זה יתנהג? מה צפוי לקרות? גם הוא וגם היא צריכים לדעת.
דוקטור טלי סמסון היא עובדת סוציאלית מומחית בבריאות, מנהלת מרכז התמיכה לחולי סרטן בבאר שבע, ומתמחה בטיפול מיני במרפאה לבריאות מינית סורוקה. היום בסקס אפיל היא תספר לנו איך נשים יכולות לנצח את הסרטן ועדיין להישאר נשים מיניות. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור שטט מאור ואיתי באולפן דוקטור טלי סמסון, עוס מומחית בבריאות, עוסקת בטיפול אישי וזוגי, מנהלת מרכז התמיכה לחולי סרטן בבאר שבע, מתמחה בטיפול מיני במרפאה לבריאות מינית סורוקה. היי טלי, איזה כיף שאת כאן, תודה רבה.
תודה לאורי, נעים להיות פה ואני ממש ממש מעריכה את ההזמנה.
אנחנו מדברות על נושא קשה, לכבוד אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד.
נכון.
אז חשבתי שזה יהיה רעיון טוב לפרק על בעצם התמודדות של נשים שהן גם חולות כרגע סרטן השד וגם שורדות סרטן השד, נשים שניצחו את המחלה.
וזה יהיה בסדר אם אני אגיד שאנחנו מכינות פרק אופטימי, לא קשה.
אנחנו מכינות פרק אופטימי, כי זה פודקאסט אופטימי.
בדיוק.
קודם כל אני אשמח אם תספרי למאזינות ולמאזינים קצת על פועלך המקצועי.
בשמחה. בהכשרה הבסיסית שלי אני עובדת סוציאלית. לפני כ-30 שנה למדתי עבודה סוציאלית, ומאז עברתי כמה וכמה מסלולים, התמחויות. היום אני מטפלת ביחידים ובזוגות שמתמודדים עם סוגיות שקשורות בטראומה והחלמה. זה כולל מגוון מאוד רחב של תחומים, כשהיום אני אתמקד באמת בפן הבריאותי. בראשית הדרך התמחיתי למעשה בתחום של הטיפול המשפחתי והזוגי, ועם הזמן בתוך מערכת הבריאות התמוקדתי בהתמודדות עם מחלות חסוכות מרפא, כל תנועת ההוספיסים בקהילה, ואני מתעסקת בזה גם בהוראה, גם במחקר, גם בטיפול.
ומבחינת סרטן השד, מחלימות ומתמודדות?
אז חולי, בריאות, מחלות חסוכות מרפא, וכמובן אונקולוגיה, זה בסך הכל תחומים שהם מאוד מאוד משיקים, כשבחלק, כמו שהזכרת, ותודה לך על זה, בחלק מהעיסוקים שאני מנהלת את המרכז תמיכה באזור הדרום, לחולי הסרטן.
מה זה המרכז תמיכה הזה?
המרכז תמיכה שייך למעשה לחטיבה לבריאות בקהילה של אוניברסיטת בן גוריון, בשיתוף עם האגודה למלחמה בסרטן וגופים נוספים שלקחו חלק בהקמה שלו. באופן כללי אנחנו מעניקים שירות לחולי סרטן, מחלימים מסרטן ובני המשפחות, כשהשירות כולו למעשה ניתן ללא שום עלות כספית, הוא ממומן על ידי משפחה תורמת מארצות הברית.
וואו,
כן, יפה. כן, שמזה כ-25 שנה תומכת בפעילות של הבית.
ואיך אפשר להצטרף אליו?
להרים אלינו טלפון, לרשום באינטרנט בית אידי מאגן, אין לנו הגבלה טריטוריאלית, זאת אומרת שאם מישהו מחיפה רוצה לשאול שאלה הוא מוזמן להרים אלינו טלפון. בוויז'ן שלי אנחנו גם ננגיש שירותים מקוונים מתישהו, אז כדאי להיות איתנו בקשר. והצוות כבר יסביר, יש שם צוות שידע להסביר, לכוון, לדייק בדיוק את השירותים שיכולים להינתן.
בואי נתחיל בעצם במה זה סרטן השד, מה מייחד אותה לעומת סרטנים אחרים, ומי נמצאת בסיכון, ואלו בדיקות שגרתיות את ממליצה לכל אישה לעשות.
אוקיי, אז כמו שאני תמיד אומרת, כשמדברתי עם מטופלים, אנחנו נדבר על נושא שלמעשה הוא רפואי, בשפה שהיא לא שפה רפואית.
כן.
בשפה שרלוונטית לכולנו. לשאלה מהו סרטן. אז כעיקרון סרטן זה שם כולל קבוצת תהליכים שנוצרים בגוף כתוצאה משיבוש בתהליך החלוקה הטבעי של התא. לכל תא בגוף יש מנגנון טבעי של חלוקה. לעתים לצערנו מנגנון החלוקה הזה יוצא מכלל שליטה, מכלל פיקוח, ונוצר באזור שבו יש ריבוי של התפלגות של תאים, נוצר מעין גוש. הגוש הזה קרוי גידול. יש לציין, וחשוב מאוד לומר, שלא כל מי שנוגע בעצמו עכשיו ייכנס לחרדה, שחלק גדול מהגידולים הם כמובן שפירים, ולצערנו חלקם ממאירים. הגידול השפיר הוא גידול מקומי, שיש לו לעתים התערבות וטיפולים מסוימים. תהליך ממאיר הוא תהליך שבו לגוש הזה, לתאים האלה, יש יכולת להתנתק מהגוש המקומי, ולטייל בגוף ולהתמקם באיברים אחרים. התהליך הזה נקרא גורות. זה למעשה כשמדברים על פיזור גורתי, לזה הכוונה שיש איזשהו תא שלך, התיישב
במקום אחר. שזה עוזב את האזור שבו זה דגר, וזה ממשיך הלאה.
נודד בכל מיני תהליכים שלא ניכנס אליהם, ולמעשה מתפזר לסרטנים שונים, יש את תהליכי התפזרות שונה בגוף. סרטן השד מתאר את כל התהליך הזה, כשהוא מתרחש ברקמת השד. מי נמצאת בסיכון? אז קודם כל צריך לומר שכעיקרון נשים נמצאות בסיכון. עם העלייה בגיל הסיכון עולה, למעשה לפי הנתונים במדינת ישראל של משרד הבריאות, רק 6% מהמאובחנות הן מתחת לגיל 40. למעלה מ-70% מהמאובחנות הן נשים שהן מעל גיל 50. זה נכון שלנו יש נטייה מאוד להתרשם, ואולי בצדק אולי לא, אבל מאוד להתרשם כשהמחלה פוגשת נשים צעירות בגיל הפריון. ההשלכות שיש להתמודדות הן באמת מאוד מאוד, מביאות איתן סוגיות מאוד מאוד מורכבות, אבל כעיקרון גורם סיכון מאוד מרכזי זה הגיל לצד המין כמובן. אני יכולה לציין שגם גברים יכולים לקוד בסרטן השד, אבל באמת בשיעור, זה מאוד נדיר ובשיעור מאוד מאוד נמוך בהשוואה.
היום גם כל אישה לדעתי יכולה לבקש מרופאת המשפחה שלה אישור לעשות בדיקה של BRCA1, BRCA2 של נשאות, זה חדש, זה נכנס כזה לקופות.
זה אפשרי. אני רוצה לומר לטובת כולם, זאת לא שכולם ירוצו עכשיו לקופות החולים, שכדי שתהיה נשאות צריך רקע גנטי מסוים, צריך לראות את אילן היוחסין המשפחתי, ואחראי אם המחלה התנהגה או לא התנהגה. זה לא, זאת אומרת, משהו שנצא מהפודקאסט הזה, ונשים יהיו בתחושה שכדאי עכשיו, לשאול תמיד כדאי, להתייעץ תמיד כדאי, והמערכת הרפואית מאוד מאוד תומכת בתהליך. יש מוקדי ייעוץ של אגודה למלחמה בסרטן, יש לאן לפנות, כדי באמת לבחון את הסוגיה. אבל זה לא אומר שלכולן עכשיו מומלץ לעשות את הבדיקה, כמו שנשים לדוגמה מתוסכלות מזה שהן לא מקבלות בדיקת ממוגרפיה, כשלבדיקת ממוגרפיה יש ערך הבחנתי מעל גיל 50, הרבה יותר משמעותי מאשר לפני גיל 50. אז לא סתם לא נותנים את הבדיקה, אלא יש שיקול דעת מאחורי הדברים.
אני מבינה. איזה בדיקות שגרתיות כן שווה לעשות?
תראי, למרות שהבדיקה העצמית לא נמצאה, אם מסתכלים על שיעור הגילוי העצמי, זאת אומרת, אם היא מנבא באמת גילוי מוקדם, אז היא לא נמצאה מובהקת סטטיסטית, יש לה ערך מאוד מאוד גבוה, ולא רק מהזווית שבה, אם אנחנו מדברות על מיניות, אז אני הייתי רוצה שכל אישה תכיר את הגוף שלה.
לגמרי.
לגמרי. תכיר את הגוף שלה, תחבב את הגוף שלה, תתבונן בגוף שלה, תלטף אותו מדי פעם, ותדע מה קורה. אז קודם כל, בדיקה עצמית, להכיר את השדיים, להכיר את המבנה שלהם, להכיר את הנראות. הם לא סימטרים, אז להכיר את השונות, ולעקוב לא רק מדי פעם, אלא רצוי אפילו לאורך החודש, בגלל ששינויים הורמונליים משנים את מבנה השד, ומשפיעים על התחושה שלו ועל הגודש שלו. אז אפילו כמה פעמים בחודש, למשש אותו, לגוע בו, לבחון אותו, להתבונן, האם יש איזה שהם שינויים שנראים לעין או לא. כל שינוי עשוי להיות משמעותי. אפשר לסורת, להתרשם אם יש לדוגמה נגעים, אם יש לדוגמה אפילו פריחה. זאת אומרת שהיא עיקשת ומתמדת עם אולי גרד לא נעים.
על הפתיתמה בטח.
לא רק, גם על השד עצמו. אודם, שהוא לא נקודתי, אלא באמת ממושך, או שינוי אפילו בוורידים. יש מרקם מסוים של הוורידים על השד.
אבל זה אומר שבעצם המחלה כבר, אם היא קיימת, אז היא כבר קיימת בצורה מפותחת.
אנחנו מדברים, לא בהכרח, אנחנו מדברים, תראי, קודם כל, אם היא מפותחת, כדאי מאוד לזהות אותה. זה עדיין יחסית לי אם לא נגלה, זה עדיין סוג של גילוי, וצריך לשאול מה קורה. אני לא רוצה לדבר באחוזים עוד פעם, זה לא שיחה רפואית, אבל הרבה מאוד פעמים הנגעים מתגלים בחלק החיצוני של השד בתחילה. אז כדאי מאוד להיות ערים למבנה של השד, ובאמת להבחין בכל שינוי אפשרי. לבן הזוג יש תפקיד מאוד משמעותי, אני רוצה לקוות בשביל רוב המאזינות שלנו, אני לא אהיה דרמטית ואגיד לכולם, אז לרוב שבני הזוג שלהם מכירים היטב את השדיים שלהם, מכירים אותם, יודעים איך המרקם שלהם, מחשים אותם, וגם הם, אני אישית מכירה כמה וכמה אנשים שהגילוי בא דווקא מבן הזוג.
נכון, אני גם מכירה.
שנגע, ליטף ואמר, היי, שימי לב ש, אז גם כן. לבן הזוג יש פה כן. תפקיד שהוא מאוד משמעותי. כן. וכמו שאמרתי, לשים לב לכל שינוי. השינוי במבנה של הפתמה היא מפתאום נמשכת פנימה. שווה לשים לזה לב. פצע עיקש, כמו שאמרתי, הפרשות. מאזור הפתמה, יכולות להעיד על קושי מסוים. בדיקות רפואיות, אז להתייעץ בקופת החולים, מה שווה לעשות ומה כדאי לעשות.
כן, מתי נגיד ללכת לכירורג שד או אולטרסאונד שד?
תראה, לכירורג שד אני יודעת שמפנים כשיש איזשהו סוג של אבחון מסוים שבא ואומר שמשהו השתנה. זאת אומרת, אבל אפשר גם לבקש ללכת לכירורג שד באופן אישי, זאת אומרת, באופן ספונטני, ולקבל הפנייה ולעבור את הבדיקה. אבל הבדיקות האלה, אני רוצה לומר, יש להם ערך מאוד מאוד גבוה, יש להם ערך מאוד מאוד גבוה, גם אם עושים אותם באופן רוטיני. אני יודעת שחלק מרופאי אנשים מתייחסים גם לשד בביקורת, ולא רק לאזור הווגינלי, אלא מתייחסים גם לשד. מה שאולי כדאי באמת לומר, שזה יהיה באופן שיטתי. זאת כמו שכשיש שומה, אז מודדים אותה, וכדאי פעם בכמה זמן להגיע ולמדוד אותה.
כן.
אז ממש משהו אותו דבר. להפוך את זה לאיזשהו הרגל.
מישהי מתבשרת שיש לה גוש בשד, מה התהליך שהיא הולכת לעבור עכשיו, והאם יש איזשהו מערך תמיכה נפשי ששווה לה לדעת, להכיר?
אז שוב, אני אומר באופן מאוד מאוד גס, שהיא עתידה לעבור סדרת בדיקות, שהמטרה הראשונה היא לבחון האם הגוש הוא שפיר או ממאיר, בתוך התהליך הזה. השיא של הבירור הזה הוא במה שנקרא בדיקת ביופסיה. לוקחים רקמה מתוך הגוש ושולחים אותו לאיזשהו חקירה מסוימת, שקובעת האם התאים הם תאים ממאירים או תאים שפירים. התקופה הזאת אני רוצה לציין, ולעיתים פגשנו גם במרכז התמיכה אנשים שרק לתקופה הזאת נזקקו לאיזשהו סוג של עברור, ליווי, עיבוד. היא תקופה מאוד מאוד מורכבת, שמכילה בתוכה הרבה מאוד תסמיני חרדה, הרבה מאוד חוסר ודאות. פתאום יש תחושה שכל האמון הבסיסי בגוף, בכל מה שאנחנו יודעים על הגוף, מתערער לחלוטין, ויש חרדה מוגברת, הפרעה בשינה, דברים מהסוג הזה.
וואלה.
כן, צריך להיות ערים לזה. מובן שאם הגוש מתברר כשפיר, אז יש הטבעה ספונטנית. אני יכולה לומר שלחלק מהאנשים הנשאר אחר כך איזשהו קושי לחזור לבייסליין, כי עדיין נשאר, את יודעת, לבחון כל הזמן ולבדוק. במידה והוא ממאיר, אז כמובן שיש המשך של הבירור. צריך לאפיין את סוג הגידול, כמו שהזכרת, רקע גנטי, דרגה של המחלה, עומק החדירה, יש הרבה מאוד מושגים שנכנסים לתוך התהליך הזה. ומאפיינים נוספים, כמו לדוגמה, האם הוא מפושט או מקומי.
מי הרופא שמלווה את האישה לאורך המסע הזה?
בדרך כלל כל המסע הזה נעשה על ידי מערך האונקולוגיה, באותה מסגרת שבה היא תקבל את הטיפול. יש פשוט שונות בין קופות החולים השונות ובתי החולים השונים, אז נאמר שזה מערך האונקולוגיה. רופאי המשפחה כמובן מעורבים. הם אלה שעוזרים לאישה לנהל את כל החלק היותר באמת רגשי לפעמים, כי רופאי המשפחה שלהם מקום מאוד משמעותי הרבה מאוד פעמים. הם דמות מוכרת בתוך כל הנוף הזה. וגם כמובן את החלק הבירוקרטי, כי כל דבר כזה מצריך הרבה מאוד תאומים בתוך המערכת, ובהתאמה לכל התוצאות שנאספות, בונים תוכנית טיפול שכוללת את ההתערבויות, המניפולציות התרופתיות, המניפולציות ההורמונליות, שנועדו על מנת למגר את המחלה. המטרה הראשונית היא תמיד להביא לריפוי, וכשלא ניתן להשיג ריפוי מלא, אז להקל את התסמינים ולצמצם את הסבל ולצמצם...
ולהאריך את משך זמן החיות.
אנחנו נכנסות פה לתחום שהוא מאוד, אז זה תלוי סתורת בשלב של המחלה, לתחום שהוא מאוד מאוד מורכב, כשמי שקובע בסופו של דבר זה מטופל עצמו, אבל אנחנו מדברות על מצבים מאוד מאוד מתקדמים, של המחלה, שבסוף מי שיקבע תוחלת חיים או איכות חיים זה המטופל עצמו. זו המגמה במערכת הבריאות בישראל שאני מאוד תומכת בה כמובן. כשהמטרה היא בכל מקרה, לא משנה באיזה שלב, אני רוצה לעודד אנשים לצד גם תהליכי הריפוי, לבקש ולשאוף לאיכות חיים מקסימלית. כי אפשר לעשות הרבה, גם סביב התסמינים וגם סביב הדברים האחרים.
כן, היום השאיפה היא בעצם לא רק להשאיר את החולה בחיים, אלא לייצר לו well-being, כזה חיים טובים יותר, מלאים יותר.
עכשיו, עוצמת הפגיעה, זאת אומרת, כי שאלנו גם מה אישה הולכת לעבור, בשגרת החיים, באיכות החיים, אז היא בהתאמה כמובן לכל המאפיינים שדיברנו עליהם, לתוכנית הטיפול, האם היא רק מדובר בניתוח להסרה, או שמדובר בניתוח הקרנות וכימותרפיה, האם בסוף התהליך הזה מגלים שיפור משמעותי, או שמגלים שצריך עוד איזשהו המשך התערבות, משך הטיפול כמה זמן הוא יימשך, כל הדברים האלה משפיעים מאוד גם על התגובה להתמודדות. ככל שתוכנית הטיפול מגוונת יותר, כוללת יותר התערבויות, ונמשכת יותר זמן, אז הסיכון למצוקה רגשית משמעותית, דיכאון, חרדה ותסמיני פוסט-טראומה, כמובן גובר.
גבוה.
ואז כמובן, אם אנחנו מכניסים לפה את הזווית של המיניות, אז אנחנו מבינים שהקשר בין הדברים הוא הולך וגובר. לגבי ליווי, אז אני יכולה לומר שקודם כל ישנם, בדומה למרכז תמיכה שנמצא אצלנו בבאר שבע, ישנם מרכזי תמיכה במקומות נוספים בארץ. אפשר להיכנס לאינטרנט, לאתר של האגודה או לאתרים נוספים. יש הרבה מאוד עמותות. כן, כן, נכון, ויש עמותות נוספות. בכל קופות החולים יש מערך של עובדים סוציאליים ומערך של פסיכולוגים שנותנים שירות. אם זה לא מוצע באופן ספונטני, אז צריך באמת אולי לראות איך מגיעים. בכל המכונים האונקולוגיים, שם חלק מהרוטינה של ההכנסה של האישה לתוך תהליכי ריפוי, זה פגישה עם עובדת סוציאלית, או עם פסיכולוג רפואי, ומשם, זאת אומרת, בהתאמה גם לצורך שלה וגם למאפיינים, גם להתמודדות, תיבנה תוכנית טיפול, וכמובן, כמו שאנחנו שומעים עכשיו בתקשורת, הלוואי ויהיו יותר.
איך ההליכים הרפואיים האלה הולכים להשפיע על גוף האישה בכלל ועל המיניות שלה בפרט? זאת אומרת, היא הולכת לעבור כל מיני דברים פולשניים שמן הסתם ישפיעו עליה גם פיזית וגם נפשית.
אז קודם כל נתחיל ב-OVS, וזה הפגיעה בגוף הפיזי. בואי רגע, לפני הגוף המנטלי, בואי נדבר על הגוף הפיזי. אנחנו מדברות על התערבויות מאוד 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 אגרסיביות. יש לנו מילים שאנחנו משתמשים בהם. הסרה. קריטה, אבל בואי נחשוב מה מסתתר מאחורי המילים האלה. אז מדובר על קריטה מלאה או חלקית של חלקים מהגוף, אם זה של השד, במקרה שלנו אנחנו מדברות על סרטן השד. אם יש נגעים במקומות נוספים, אז יכול שיצטרכו לשקול דברים כאלה. יש סרטנים נוספים, שהם סרטנים נשיים, אז אנחנו יכולים לדבר על תהליכים כאלה גם באזור הפות, הרחם.
סרטן צוואר הרחם, כן.
שחלות, מבוא העירייה, כל האזורים האירוגנים המשמעותיים בתהליך המיני, מועדים לפורענות, אפשר לומר, קיומם של נקזים.
מה זה נקזים?
נקז, נקרא לו אביזר, שנועד לאסוף הפרשות פנים גופיות ולנקז אותם החוצה בדרך כלל לתקופה קצרה.
כמו קטטר נגיד כזה.
אפשר לומר שקטטר הוא סוג של נקז, אבל אנחנו מדברים על משהו מתוך השד. אם יש איזשהו תוח בתוך השד ורוצים להפרשות, אז יכול להיות של תקופה מסוימת מתוך הבלוטות. מאזורים שונים יכול להיות נקז. בדרך כלל הם לא לאורך זמן, אבל עדיין התקופה הזאת היא תקופה מאוד משמעותית. נשים יכולות להיות עם סטומה. סטומה זה פתרון לאנשים שמערכת העיכול שלהם, מערכת סילוק ההפרשות שלהם נפגעה בעקבות המחלה. ואז יכול להיות שהשתן או הצואה מופרשים לתוך שקית חיצונית. וצריך ללמוד איך מתנהלים. איך אפילו מקיימים יחסי מין בכזאת סיטואציה. עיוותים כירורגיים, אם יש הסרה של חלק מהשד, נשארת צלקת, ניתוח שחזור מוצע, כן או לא, זה החלטה של האישה. ניתוח שחזור יכול להביא איתו אולי שדיים מאוד אסתטיים, אבל בתחושת זרות מאוד משמעותית, כי זה עדיין לא השדיים של האישה. פגיעה עצבית באזורים האירוגנים, אובדן תחושה בפתמה, כן. מאוד מאוד נפוץ,
זה מאוד כן. מאוד,
נכון, מאוד מאוד נפוץ. בעקבות הכימותרפיה, אז יש אי ספיקת שחלות, יכול להיות מצב שבו הרקמות של הנרתיק נפגעות.
איזה דיכאון. לא, אני רק מדמיינת את כל הפגיעות האלה, ואני אומרת, יו, איזה בסה.
נכון, וגם כשמדברים עם אנשים עצמם, אז באמת זה מחייב איזשהו סוג של, אני אקרא לזה אפילו סוג של אבל, סוג של פרידה מהמוכר והידוע, כדי לפנות את הערכות לקראת המפגש המחודש.
ואפילו כנראה שזה מומלץ, כי כל זמן שהיא תבין שעליה להסתגל לחיי החדשים, אז היא תתמודד עם זה טוב יותר. אם היא כל הזמן כזה תאחז בישן, בעבר, יהיה לה קשה יותר להתמודד עם המציאות החדשה, אני חושבת.
זה נכון, וזה באמת חלק מהתהליך, ואני אומר שהתגברות על התמודדות כל כך טראומטית, כרוכה בסוג של אינטגרציה בין העבר להווה לעתיד, ובכלל זה אנחנו רוצים לראות איזשהו סוג של למידה מחודשת, התיידדות מחדש עם הגוף.
עם הגוף החדש.
עם הכאן ועכשיו, וללמוד באמת איך עובדים עם הדבר הנהדר הזה.
את יכולה לתת דוגמאות, למשל, דרכי טיפול באמת במקום הזה, של, כאילו, של איך להתמודד עם הגוף החדש וליהנות ממיניות למרות המצב הבעייתי או מורכב שיש כרגע.
אני אגיד כמה דברים, כי יכול להיות שבהמשך נחזור לזה.
Okay.
לדוגמה, אני מעודדת נשים להתבונן במראה. זה הדבר הכי, אולי, אני אגיד, בנאלי. ובכל מקום כתוב להתבונן במראה. וזה לא משנה אם בנות 16, בלי קשר לסרטן, או בנות 40, או בנות 70, ועל אחת כמה וכמה עם סרטן אחרי כל השינויים. אפילו הנפיחות בעקבות הסטרואידים. אפילו השיער שמשתנה בעקבות הנשירה, והצמיחה המחודשת, הגבות לא נראות אותו דבר. אנחנו מדברות ממש של שינויים שיכולים להיות ממש, למי שמסתכל מהצד, הוא לא יראה אותם בכלל,
אבל האישה
היא רואה את זה. אז אני אומרת לעמוד מול מראה, ובפועל זה כל כך קשה.
אז את אומרת להפך, תעמדי מול המורה ותצבי מול זה?
אוקיי, פה אני אהיה מאוד מאוד זהירה, ואני אגיד כן. אם יש קושי, אז מגיע לך ליווי. לא לזעזע את עצמך יותר ממה שכבר זועזעת.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שאם יש קושי, אז אולי כדאי לעבור את התהליכים. יש מקצוע שבונה תהליך של מה שנקרא חשיפה הדרגתית. אנחנו ממש יכולים לבנות תהליך של חשיפה הדרגתית. זה לא כזה לקרוא את החולצה ולעמוד מול המראה. אלא זה באמת, אפשר להכניס מה שנקרא גורמים מתווכים. אפשר קודם כל לדבר, לפרק קצת את החרדה, מה כן, מה לא, לעשות את זה בצורה מאוד מאוד הדרגתית. להתכונן לזה, לדמיין את זה, לפני שבאמת הולכים ועושים את הדבר הזה. אם זה אפשרי וזה עובד, אז זה בסדר. אבל הייתי רוצה לומר לאנשים, כאילו, תפנו לעצמכם בחמלה.
נורא חשוב.
לא להיכנס בזה בכוח.
כן.
כי אחר כך לתקן את ההימנעות שנוצרת, ואת הזעזוע שנוצר, קשה יותר מאשר אם לא היה לנו את ההתנסות הזו.
איזה עוד תסמינים, תופעות לוואי, עלולות לקבל נשים שמתמודדות עם המחלה?
אני אתייחס בצורה הכי רחבה שיכולה להיות, ונתחיל בהגדרה של ארגון הבריאות העולמי, של מה זה מיניות. אז אם ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי של איכות חיים מינית, זה של מצב בריאותי חיובי, שבו רווחה גופנית, פסיכולוגית וחברתית, הקשורות למיניות מתקיימות לאורך הזמן, היכולת לחוות התנסות מינית מהנה ובטוחה, לצד היעדרם של גורמי סיכון, כמו חולי, הפרעה ותפקוד המיני. אז אנחנו כבר מבינים בעצם ההגדרה שיש לנו הפרעה, כי יש לנו מצב של חולי.
כן.
התסמינים הם בעלי השפעה מאוד מאוד משמעותית, דיברנו על זה קצת ולא נחזור לזה, כי אמרת שזה ככה רק לדמיין את כל הדברים האלה, מאוד משמעותי. אני כאן רוצה להזכיר אבל שיש כאבים, וכשיש כאבים לא מתעלמים מהם ולא מנסים, באזור הנרתיק, לדוגמה, בזמן של ניסיון לכניסה לגוף, או בשד.
יש יובש בנרתיק, גם בגלל כל מיני
נכון,
תרופות וכאלה.
נכון, יש יובש, יש לפעמים האור יותר דק ונוטה להיפצע. חלק מהאנשים לעתים, מתוך רצון להתגבר, חיות באיזושהי תחושה שינסו פעם, ינסו פעם, זה ישתפר. אנחנו יודעים שכאב פועל בצורה הפוכה, כי כאב, זאת אומרת, גורם לזה שהגוף מתכווץ. ואז אם יש ניסיון תחת כאב, אז בפעם הבאה זה יכול להיות אפילו יותר מסובך. צריך חומרי שיחה, וצריך להתייעץ לגבי חומרי שיחה, כי חומרי שיחה על בסיס הורמונלי לא יתאימו, ולכן כשווה לשאול ולהתייעץ.
נדיף על בסיס מים.
נכון, וצריך גם לבדל, אפילו לשאול את האונקולוג שעובדים איתו, או את הרופא שמלווה, האם החומר, ממש לוודא האם החומר הזה מותאם. נשים אומרות לי, אבל אני לא יכולה לדבר על זה עם הרופא שלי, מה אני אגיד לו, שאני רוצה לעשות סקס עם בעלי, כאילו, כן, עזבי את בעלך, את רוצה לעשות סקס נקודה, כן, דברי על זה. ככל שתדברי על זה ותנחיחי את זה, זה יישב בתוכנית הטיפול של נשי הטיפול שמטפלים בך.
להפך, אני חושבת שהתחום הזה של מיניות של נשים שורדות סרטן השד הוא משהו שמדובר רק בשנים האחרונות, בגלל שנשים כזה התביישו לדבר על ההפרעות שקשורות בזה.
אני חושבת שהנושא הוא רגיש, זה נושא שיש עליו הרבה מאוד, לא רק סביב סרטן,
כן, באופן כללי מיניות גורמת מושפע.
הוא מאוד מאוד מושפע מהעמדות הבסיסיות של איש הטיפול, כמו של המטופל, ולא כל מטפל יתאים למטופל לדבר עליו את הנושא המאוד ספציפי הזה.
כן.
אני כן חושבת שככל שמטופלת במקרה שלנו, הוא מנחיח יותר את הצרכים שלו לאיש הצוות קל יותר, גם אם הוא צריך להתגבר, להיעזר באיש מקצוע נוסף.
כי אין לו את כל הכלים והידע.
נכון, אז הרבה יותר קל לו לתת מענה שהוא באמת יותר מתאים. עכשיו צריך לומר שההשפעות שאנחנו מדברות עליהן יכולות להיות גם קצרות טווח, לא תמיד הן יהיו for good ולכל החיים.
נכון.
צריך לומר שמעבר לה, בביטויים הפיזיים, זה יכול להשפיע על כל מעגל התגובה המינית, לא רק על המרכיב הפיזיולוגי, אלא אפילו על היכולת להוות אורגזמה.
וואלה. תגידי קצת, למרות שאנחנו מדברים על זה בפודקאסט הרבה, אבל תסבירי קצת מה זה מעגל התגובה המינית, ואיך זה יכול אולי להיפגע.
מעגל התגובה המינית חשוב ביותר. המעגל שאנחנו נתייחס אליו פה הוא מעגל התגובה המינית שבנתה רוזמרי בסון.
הראשונים היו מאסטרס וג'ונסון.
הם בנו את התהליך, והתהליך הוא ליניארי, מכיל לארבעה שלבים של איזושהי עוררות. שלב המישור זה השלב שבו מתענגים על העוררות, עד שמתרחשת אורגזמה, ואחר כך חזרה למצב הבסיסי. הלן זינגר קפלן הוסיפה לזה ואמרה, כדי שכל זה יתרחש, צריך להיות חשק. אז היא הוסיפה קודם כל שיהיה חשק, וזה כן. איזשהו מודל ליניארי של האנשים יש חשק, ואז הם חווים עוררות, וכל מה שאמרנו. רוזמרי בסון, אני כן אומר שהמחקרים מראים, נהוג לפעמים לומר שזה כאילו המעגל שמאפיין, המודל שמאפיין גברים, והמודל המעגלי מאפיין נשים. זה לא לגמרי מדויק.
כן, רוזמרי
בסון,
לא
בדיוק, רוזמרי בסון דיברה על מעגל אנושי. ונשים שמתמודדות עם איזה שהם קשיים, מודל המעגלי הרבה יותר מתאים להם.
נכון, על מודל ספירלי.
שחוזר, שיש לו המון פתחי כניסה ויציאה, לאו דווקא נקודה אחת. והוא מביא איתו הרבה מאוד, אני חושבת, הבנות לגבי התהליך כולו. הדבר הראשון שאליו אני תמיד...
רק תגידי את המודל קודם, כדי שנדע.
אז המודל מכיל בתוכו כמה רכיבים, אני לא קוראת לזה שלבים, אין להם סדר בהכרח אחד. היא מתייחסת קודם כל לגורמים ביולוגיים והגורמים הפיזיים, שזה משהו שאנחנו מביאים איתנו כאילו מהבית, מה שנקרא. הגורמים הביולוגיים זה כל מה שמתרחש בגוף סביב התהליכים המיניים. הגורמים הרגשיים זה דימוי עצמי, דימוי, המון אמונות, ערכים, חינוך, כל מה שקיבלנו סביב נושא של מיניות, שהם נמצאים ברקע.
כל הסוציולוגיה והתרבות שאנחנו מביאים איתנו.
בהחלט, כולל גם מבנה האישיות שלנו, ניסיון העבר שלנו.
מידת השמרנות.
לגמרי, דימוי גוף, המון המון דברים שנכנסים לתוך הגורמים הרגשיים, נטייה לדיכאון וחרדה, לעומת נטייה לנהנתנות ואופטימיות, הכל ממש. סל ענק של מאפיינים שנמצאים ברקע. כדי שתתרחש אינטראקציה מינית, אומרת לנו רוזמרי בסון, אחד המרכיבים המשמעותיים ועבורי בטיפול בנשים שמחלימות מסרטן, הרבה פעמים, אני אגיד קריטי,
okay.
זה הזיקה. מה זאת אומרת הזיקה? מרביתנו, רוב האנושות, אני רוצה להאמין, נמצאת במצב ניטרלי רוב הזמן. מצב ניטרלי זה אומר שאנחנו כרגע לא פעילים באיזושהי פעילות מינית, אנחנו במצב ניטרלי, עם זיקה כלפי מין.
כן, זה אומר שאנחנו לא כל היום מסתובבים ורוצים מין וחרמנים, אלא שאם יש הזדמנות, אז אנחנו נגיב אליה,
עכשיו,
אולי.
עכשיו, המצב הניטרלי הזה, יש לנו זיקה. השאלה, אם הזיקה היא חיובית או שלילית.
כן.
אם הזיקה היא חיובית, אז בנוכחותו של גירוי מתאים, יתרחשו תהליכים נוספים.
כן.
כשהזיקה היא שלילית, אז כמובן שכבר במצב הניטרלי יש הפרעה. נשים שעוברות את כל התהליכים שאנחנו מדברות עליהם, לא פעם הזיקה היא שלילית, זה יכאב לי, אני לא אצליח, למרות שהמילה הצלחה לא רלוונטית.
אני לא אוהבת את הגוף החדש שלי.
אני לא מושכת, אני מתביישת, אני לא רוצה שיראו אותי, יצפו ממני. אז הזיקה מראש היא שלילית, ואם אנחנו לא מנטרלים את הדבר הזה, לפני שבכלל נכנסים לכל השלבים של המעגל, אז זה תמיד ככה להיות כמו איזה פופקורן. יקפוץ פנימה.
זה גם יהיה כזה כדור שלג, כי...
מעגל קסמים שלילי, ככה אני קוראת לו, שדבר מזין דבר. שבהנחה שהזיקה היא חיובית, אז יש שנן סיבות להתנסות מינית, זה מרכיב מאוד משמעותי, והסיבות משתנות מאדם לאדם. לכל אדם יש את הסיבות שלו להיכנס לאינטראקציה מינית. מחקרים דרך אגב כן מראים שאנשים שנמצאים בקשר ממושך וארוך טווח נכנסים לאינטראקציה מינית גם כדי לרצות את בני הזוג.
כן, זה מאוד נפוץ.
לא תמיד כי כרגע בא להם.
נכון.
זאת יש מגוון של סיבות.
כדי שהוא יניח לי, תעזוב אותי. טוב, נו, נשכב איתו. אנחנו פחות בעד בה.
פחות לזה כיוונתי. אבל שימי לב מה המעגל אומר. המעגל אומר שגם כשהמטרה היא, זאת אומרת, שנאמר, יש אדם שאני מאוד מאוד אוהבת וחפצה בעיקרו, וכרגע האישה מתרצה, במעגל החשק יעלה. אם המעגל עובד לפי המרכיבים שיש בו, היא תחווה הנאה. והתוצאה תהיה חיובית, והתוצאה החיובית תשפיע על הזיקה החיובית.
כן, תשאר לה זיכרון טוב, והיא תרצה לעשות את זה שוב.
נכון, נכון. עכשיו, יש לנו פה את הנכונות, וזה גם כן משהו שהוא מאוד משמעותי, הנכונות לזהות ולהתמקד בגירויים המיניים. לא מספיק שיש גירוי. אם אין נכונות, זה תהליך אקטיבי. אנשים מתייחסים למיניות כאלה, זה תהליך ספונטני. אתם רואים את זה גם המון בקולנוע, ודברים כאלה, אנשים יושבים באיזשהו מקום, פתאום מחליפים מבט, משהו קורה, ובום.
ואז הם מתנשקים בלאט, ונכנסים למיטה.
לא, זהו, שלא. צריכה להיות מודעות, צריך להיות תהליך אקטיבי של קידוד של המידע, פרשנות של המידע, ולהתמקד בו באופן מודע, כדי לעבור לשלב הבא, שתיווצר איזשהו סוג של עוררות, בעקבותיה יהיה גם חשק. החשק יכול להתפצל לשניים, חשק ספונטני, שהוא באמת, כמו שאמרנו, משהו קורה ווואו.
כן, תלוי סיטואציה כזאת.
לבין חשק תגובתי. חשק תגובתי אומר שהסיטואציה מעוררת או מעודדת את האדם לשים לב לגירויים.
פרסומת קצרה וחזרנו. עוד דקה נשוב.
היי, כאן יובל פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן, קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחר, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך? ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים האלה? אז חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם ונשתמע.
דוקטור מיכל פרינס כתבה ספר שנקרא פשוט לרצות, והיא גם מדברת על המעגל והיא אומרת, יש הרבה נשים שההתנאיה הפיזית שלהן למגע, ברגע שבן הזוג שלהם מחבק או נוגע בהם, הן בטוחות שהוא רוצה להשכב איתן.
נכון.
ואז כשבתקופות שאין להן חשק מיני, הן ישר נמנעות ואז אין מגע בכלל. אז היא אומרת, צריך להוציא את זה, להוציא את ההתנאיה של ליטוף או נשיקה שווי ערך למין, נכון. ופשוט לאפשר לזוג לגעת אחד בשני, גם ללא מטרה מכוונת. וברגע שתהיה את החשיפה הזאת, אז אולי אפשר יהיה לייצר מצבים של מיניות בצורה פחות נטולת לחץ וסטרס, זאת אומרת להוריד את המוטיב של הסטרס מהמיניות.
אז אחד התרגלים שאני מאוד מאוד נהנית לתת לאנשים לתרגל, אנחנו עובדים על סוגים של מגע. ממש ממש מאפיינים מגע של חיבה. יש הרבה מאוד סוגים של מגע. מגע של חיבה, נכון. מגע של שעשוע, זה לא אותו דבר, חיבה, אתה יוצא לעבודה, אתה נותן נשיקה על הלחי. נפגשים פה במסדרון, ואת יודעת, מתרפקים רגע זה, זה על זה, זה על זו, מביאים חיבה. יש מגע של שעשוע, של דגדוג, ככה להציג קצת עם הקרית, ככה, לא יודע מה, לגוע בלחי, אני רואה את ההנאה שזה מפיק בך.
כן.
שעשוע משתעשעים. יש מגע שהוא מגע חושני. מגע חושני לאו דווקא אירוטי, אלא מגע שמערב את החושים עיסוי. יש ריחות, ויש אולי טעמים, ויש אולי את לחצים שונים. אז יש מגע אירוטי, ולצד המגע האירוטי יש מגע של תשוקה. אנחנו אפילו מבחינים בין מגע של אירוטי שלא יוביל לאורגזמה, לבין מגע שנועד להוביל לאורגזמה. ומאז כשמפרקים את הדברים האלה, מכניסים לתוך הקשר כל כך הרבה אפשרויות למגע שמנטרלות את הדבר הזה.
מעולה.
כן.
אז זה חלק ממה שאת עובדת, נגיד, עם נשים כאלה ש...
בהחלט, כשזה רלוונטי וכשזה מתאים. ולפעמים אני נותנת לאנשים ממש ממש לבנות טבלה, זוגות בונים את זה כל אחד בנפרד, שמאפיינים את הסוגים של המגע האלה, ואחר כך אנחנו יושבים בקליניקה ומדברים מה כל אחד כתב.
משווים.
כן, אבל, וזה מעניין לראות. עכשיו אפשר לעשות את התרגילים האלה, זאת אומרת, כשכל הדבר הזה עם בגדים, בלי, אפשר ממש להרחיב את זה. ומעניין לראות שזוגות לא ירשמו את אותו דבר, למרות שהם חיים יחד וחולקים את אותה זוגיות 30 שנה, הרגע, אבל כשזה, לא, זה נמצא פה, ומה פתאום, לא, לא, אבל זה נמצא שם.
הם הגדירו שונה את הסוגי הגינונים הפיזיים.
לגמרי, ומשם יש איזשהו סוג של יצירה של שיח משותף. זה לא רק נשים שמתמודדות עם סרטן, אבל אחרי כל סוג של טראומה זה מאוד מאוד רלוונטי. ממש ממש לבנות את התקשורת הזאת, התקשורת סביב המגע בין בני הזוג, ממש מחדש.
אם אנחנו מדברות על בני זוג, אז באילו קשיים בני הזוג של האנשים שמתמודדות עם המחלה או ששרדו אותה כבר מתמודדים? כי גם הם הרי סובלים וגם הם מקבלים את האישה שלהם. א', הכאב הנפשי של שהיא צריכה לעבור כל מיני דברים ושכואב לה, זה נורא משפיע על הבני זוג. וגם הגוף שלה עכשיו הוא שונה, וזה לא הגוף של האישה שהם התאהבו בה. בהתחלה.
ראשית נאמר שסרטן, הרבה פעמים כשאני מרצה להתמודדות עם סרטן בכל מיני פורום, אז אני אומרת קודם כל שזאת התנסות זוגית ומשפחתית. קודם כל. מכל מיני סיבות, ופה בכלל כשאנחנו מדברים על מחלה שכל כך פוגעת באינטראקציה המינית בין בני הזוג, אז אחת כמה וכמה. עכשיו קודם כל נזכור שהנשים עוברות תהליך מאוד מאוד אגרסיבי, בגוף שלהם, שהרבה מאוד פעמים כרוך בדיכוי של הרצון חשק, זיקה, כל השאר.
כל הרכיבים שדיברנו עליהם במעגל התגובה.
הגבר לא, הגבר הוא גבר בריא. עכשיו, הזוגות בישראל מרביתם הם זוגות מונוגמים. זוגות מונוגמים לוקחים לעצמם באמת את ההכרה בכך שהמרחב המיני הוא מרחב מקודש של בני הזוג. ונשאר פה בן זוג שהוא עצוב, חרד, כל הדברים האלו, אבל מבחינה פיזיולוגית הוא גבר בריא. שזאת נקודה אחת שצריך להניח אותה במרחב הזוגי. מרבית הגברים הרבה מאוד פעמים מאוד אמפתיים, בהנחה שאנחנו מדברות על מערכת יחסים בסיסית מאוד חיובית ומאוד תומכת, הם מאוד אמפתיים לאנשים שלהם, הם לא רוצים להכאיב, הם לא רוצים לגרום נזק,
ברור.
הם לא רוצים להביך, והם די חסרונים ולא יודעים הרבה פעמים מה לעשות, ואז לעתים הם מרחיקים את כל התוכן הזה מתוך הקשר, ואז היא באה ואומרת, עובדה, הוא לא נמשך אליי.
הם פשוט בעצמם אומרים, אוקיי, בטח היא לא תרצה מיניות עכשיו, אז מה אני מתערב?
ואז היא באה ואומרת, אין דבר כזה, פעם ישבנו על הספה, לא היה כזה דבר שהוא לא ישים יד על הברך שלי, היום הוא יושב על הספה השנייה.
אז היא מייצר מניעה אצל הרבה גברים.
שאצל בת הזוג, עשויה להתפרש כהוכחה לכל מה שמטריד אותה והיא חרדה ממנו. אז זאת סיטואציה אחת. הסיטואציה שנייה, זאת אומרת שיכולה להיווצר כתוצאה מהדבר הזה, זה קושי באמת בתקשורת ביניהם על הצרכים. כי מה אני עכשיו באה ומדבר על סקס כשיש פה סכנת חיים? יש משהו מאוד מאוד משתק בסיטואציה.
כן, זה כאילו אני נורא פריבילגי עכשיו שבכלל בא לי, אולי יש להם אפילו האשמה עצמית כזאת.
אני אהיה קצת יותר בוטה ואולי תערכו אותי, אבל כאילו אני לא מניאק.
בסדר, זה לא בוטה.
לא, תודה. נכון, זה סקס אפיל.
בדיוק.
אבל כאילו, אני לא מניאק, אני לא חושב על עצמי, ויש פה סיטואציה שהיא באמת מאוד, צריך לפרק אותה בצורה מאוד מאוד עדינה.
כאילו, מה זה אומר עליי אם אני רוצה סקס כשאשתי במצב הזה? כזה מצב.
לגמרי. איך אני אדבר על זה עם, נגיד, צוות הרפואי? כי באמת, יש מצבים שאפשר באמת לתת מענים מסוימים, ואין נראות לצורך הזה. אז יש באמת קושי מאוד משמעותי. כשכבר נאמר שיש סוג של התקרבות מחודשת, נכונות או דבר אחר, אז יש המון חרדה. יש מה שנקרא חרדת האישנות, שמאפיינת גם את האישה וגם את הגבר.
האישנות זה שהמחלה תחזור שוב.
נכון. שמאוד מאוד מלווה את המחלימים מסרטן לאורך כל החיים בעוצמות כאלה ואחרות.
נורא.
אז זה דבר אחד. בתוך ההתמודדות, כמו שאמרנו שהאישה מתרגלת לגוף חדש, הגבר מתרגל לגוף חדש. בדיוק באותה דרך.
אז היית ממליצה נגיד על זוגות שמתמודדים ללכת לטיפול זוגי או להיות כזה בפגישות עם עובדים סוציאליים? או...
אני חושבת, כמו שאמרתי קודם, מיניות באופן כללי היא דבר שמתפתח באופן ספונטני, ואני גם יכולה לומר שיש הרבה מחקרים שמראים שמהרבה מאוד התנסויות שקשורות לחולי, יש החלמה ספונטנית. אם יש קושי, אז כן. לא רוצה לצאת בהצהרה גורפת, הכי קל לי להגיד כן כולם, אבל בואי נהיה ריאליות. אם יש איזשהו סוג של הימנעות, איזשהו סוג של התלבטות, אפילו ייעוץ חד פעמי. אפילו רק כדי לעברר את הדבר הזה, איך ניגשים. ואם אני חוזרת למה שאמרתי קודם, אז גם הגבר מתרגל לגוף חדש. השד, גם אם השד עבר שחזור, וכמו שככה אמרתי מוקדם יותר, הוא מאוד אסתטי ומאוד מטופח ומאוד יפה. המגע שלו שונה.
כן.
המרקם
כן.
שלו שונה. אם בעבר...
לאישה יש גם פחות תחושתיות. בטח,
יכול להיות. יכול להיות בהחלט, ואז צריך למצוא אזורים אירוגנים חדשים, ואז צריך לחקור את הגוף, לחקור אותו ביחד, לחקור אותו לבד, ללמוד לראות איך מפיקים מנו תנועה ועונג, מה שהיה בעבר. התנועה משתנה. אז גם במסגרת האינטראקציה המינית, התנועתיות משתנה. תנוחות שבעבר היו מאוד מאוד פשוטות ואולי מאוד מאוד אהובות, כרגע אולי לא אפשריות. כי יש פצעים באזורים מסוימים, כי יש כאבים בברכיים, כי הצד הזה הוא הצד הפגוע. המון המון דברים שנכנסים לתוך הדבר הזה, וממש ממש מחייבים איזשהו סוג של חקירה מחודשת. אז גם הגברים צריכים לגשת לזה ממקום, אני קוראת לזה מקום סקרן, מקום חוקר.
כן, כן.
ולא
כן.
ללכת למוכר ולידוע.
ואז מה שהכי מתאים פה זה בעצם התרגיל הזה שהרבה פעמים מציעים של ה...
Sensate focus?
כן. שפשוט להתחיל לחקור אחד את השני, אחד את השנייה... בלי מטרה, פשוט לראות מה נעים ואיזה סוג מגע, נכון?
נכון.
לשחק אחד עם השני, כמו שפעם היינו עושים, בלי ש...
אז אם רוצים לעשות סנסייט פוקוס, אז יש לו ממש מהשלבים, את יודעת, מסר וג'ונסון פיתחו אותו, אם ככה ממש מהשלבים, איזה שהם מטרות, טיפוליות כאלה ואחרות, ואפשר גם לעשות את זה, כמו שאת אומרת, בהנחה שיש קשר טוב ותקשורת ונכונות של שני בני הזוג, אז באמת להתחיל איזשהו תהליך, כשאני חושבת שצריך לזכור שאחד הדברים המרכזיים זה קודם כל לא לפחד, קודם כל לא לפחד ולא להיבהל, ולקחת בחשבון שזה ניסוי וטעייה.
כן.
זה לא יהיה מדויק מההתחלה.
כן.
זה אחד המקומות הכי מורכבים סביב מיניות.
ומלא סבלנות.
ואז צריך לדייק את זה ולנסות ולתת לזה עוד הזדמנות, ולא להתמקד, אמרת מאוד מאוד נכון קודם, לא להתמקד בתוצאה, אלא להתמקד בביחד, במגע. אחד הדברים המאוד משמעותיים בשיקום של המיניות והחוויה המינית, זה היכולת למקד את התודעה בתחושה, בכאן ועכשיו. זה מאוד מאוד מאתגר, כי כמו שאמרתי, לדוגמה, יש את חרדת הישנות.
כן.
שנוגעים ויש כאב, ורגע זה, אוי, מזכיר משהו.
כן.
זה לא נוח, וזה עולה על זיכרון של המגע, של הטיפול באותו המקום. הוא נוגע בה, ויש שם צלקת. והוא נרתע לרגע, כי הוא לא רגיל.
כן.
הוא נרתע והיא מתכווצת.
כן, כן, כן.
אז כל התהליכים האלה נכנסים לתוך הקשר, והעבודה היא באמת לאסוף את הקשב חזרה לכאן ועכשיו ולמגע. התודעה נודדת, כמו שאנחנו אומרים במרחבים אחרים שאנחנו מתעסקים בהם, התודעה נודדת, ואנחנו אוספים אותה חזרה לכאן ועכשיו. נכון.
מה לגבי רווקות שנאלצות להתמודד עם המחלה לבד? מה מבחינת המיניות שלהן?
זו שאלה מאוד מאוד יפה, בעיניי היא מאוד מאוד יפה, כי היא לא שונה בתפיסה שלי. כדי שאישה תפיק ממגע מיני את המקסימום שהיא יכולה, ותחווה הנאה ועונג, זה לא משנה אם המפגש הוא חד פעמי או רב פעמי, היא צריכה קודם כל להכיר את עצמה.
חד משמעית.
אז קודם כל להכיר את עצמן מחדש, וגם לנשים שנמצאות בקשר זוגי, בעבודה איתן, חלק מהעבודה היא עבודה עצמית. ההתבוננות, לדוגמה, הרבה מאוד פעמים, היא קודם כל את עם עצמך עם המראה. אולי סוג של פרידה ממה שהיה, ופינוי מקום לכאן ועכשיו, זה קודם כל היא עם עצמה. והבן זוג מצטרף. ופה זה בדיוק אותו תהליך. עכשיו, אותה אישה, אם היא תגיע למפגש חד פעמי, כשהיא מכירה את הגוף, מכירה את המגבלות, מכירה מה כן ומה לא, יודעת איפה האזורים האירוגנים הנוחים כאן ועכשיו שלה, תוכל לכוון, להדריך, להפיק את המקסימום. גם אישה שנמצאת בקשר זוגי, שלא יודעת את כל הדברים האלה, תתקשה מאוד ככה להתמסר לידיו של בן הזוג ולצפות שהוא יעשה קסם, היא תתקשה מאוד
אם היא לא תדבר
להפיק את המקסימום. ותכיר, אם לומדים למקד את הקשב במגע במקומות אחרים ולהפיק עונג, אז אולי לא מהפתמה עצמה. אבל לגלות שבתחתית השד יש אזור מדהים שעבורה, עבור האישה הספציפית הזו, גורם לעונג מטורף, או מאחורי הברך, אז כן, הרבה אנשים יגידו, זה לא אותו דבר. ואז התשובה היא, נכון, זה שונה, זה חדש, זה מרגש, זה הרפתקני. ולהזכיר, ממש ממש להזכיר, שגם אלמלא הסרטן, כנראה שהמיניות היום לא הייתה אותו דבר.
נכון.
מיניות זה דבר דינמי.
כן, כן,
משתנה.
כן, 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 נכון. היא גם כל יום היא שונה, בלי קשר. אבל האם מישהי שהיא רווקה ועכשיו היא שרדה את המחלה, יש לה חזה חדש אחרי שהיא עברה קריטה, והיא שוכבת עם מישהו חדש, היא צריכה כזה להסביר לו שיש לה מורכבויות, שיש
תראי,
לה
פגשתי,
יש יכולת שיחב לה?
פגשתי גם וגם. זה לא רק בעניין המיני. זאת אומרת, גבר שנכנס לאינטראקציה, או בדיוק כמו שאישה שנכנס לאינטראקציה עם האדם שהיה לו סרטן בעבר, יש... מה שנקרא את הרדת הישנות, וזה חלק מהחוזה הזוגי, הדבר הזה קיים. הוא קיים אצל כולנו, כי אף אחד לא יודע מתי הוא יחלה בסרטן, רק שפה זה גלוי וידוע, כן. אוקיי? פגשתי נשים שלא סיפרו, פגשתי נשים שסיפרו בדייט הראשון, ואמרו, אם הוא לא מסוגל להכיל את זה, אני לא רוצה להשקיע בו 10 דקות.
הבנתי.
אוקיי? אז זה מאוד מאוד משתנה, באמת מאישה לאישה, בתפיסה שלה, באינטגרציה שהיא עושה, למחלה בחיים שלה, במשמעות שהיא נותנת למחלה, בהתמודדות עם הסיטואציה, וזה באמת מאוד מאוד משתנה. פגשתי גם את זה וגם את זה לגמרי.
לסיום, איזה טיפים את יכולה לתת לנשים ששרדו את המחלה ושואפות באמת לחיות חיים טובים ומלאים יותר? למרות ההישנות, למרות החרדה, למרות הגוף החדש.
זה מקסים, כי אני רוצה לומר, הטיפ הכי גדול זה לחיות חיים מעניים ומלאים יותר. זה בדיוק העניין. תראי, בואי נסמן לנו כמה דברים. קודם כל להבין שאנחנו אומרות שיקום מיני, אבל בוא נגיד ההתייחסות למיניות היא למעשה משלב האבחון. לא בסיום התהליך.
לא להזניח אותה ולחכות עד שתעברי את הניתוח.
מדברים על טיפולים, זה לגיטימי לשאול איך, כמו ששואלים איך זה ישפיע על התיאבון, ירד לי השיער, כל זה, יהיה לי שחזור, לא יהיה שחזור, איך זה ישפיע על המיניות. מה זה אומר? איך זה יתנהג? מה צפוי לקרות? גם הוא וגם היא צריכים לדעת. אם יש דברים שאפשר אולי להתחיל למתן אותם על ידי שימוש בחומרים כאלה ואחרים, אז ממש להתחיל כבר מהשלב הראשון, להניח את המיניות על שולחן העבודה. עכשיו, זה נראה אולי טיפה לא אפשרי, מדברים פה על חיים ומוות, אנחנו עכשיו בקרב על ההישרדות, מה עכשיו מדברים איתנו על מיניות, אבל אם רוצים טיפ, אז זה שם, זה לעשות את הדבר הזה. לאורך כל הדרך, קודם כל להפריד בין מיניות ואינטימיות, לשמר את האינטימיות, מגע, קשר עין, אם רגילים לישון כפיות, להמשיך לישון כפיות, אז אולי טיפה יותר בזהירות, לנסות לשמר את האינטימיות כמה שיותר, ולא להיכנן למקום שדיברת עליו של ההימנעות לגמרי.
לגמרי.
כדי לשמור אחד על השני, אחת על השנייה, ואז באמת אנחנו רואים פה איזשהו מעגל.
מרגע שיש הימנעות, הרבה יותר קשה לחזור לזה בעצם. מניחה.
זה מביא איתו, כמו שאמרתי, עשוי להביא איתו, כמו שאמרתי, פרשנויות של מה זה מייצג, ומה זה אומר, ורוצה או לא רוצה, רוצה כן רוצה. לאורך כל הדרך לזהות מה מפריע ולתת לזה מענה. כאבים, הפרשות, כל הדברים שדיברנו עליהם, דימוי גוף, דימוי עצמי, כל הדברים האלה ולתת להם מענה, ממש לאורך כל הדרך. כמו שנותנים... משכך כאבים לפני שהולכים להתרחץ לעתים, כי אם יש כאבים משמעותיים, וכדי לשמר תפקוד, או נותנים משכך כאבים כשהילדים חוזרים מבית ספר, כדי שאפשר יהיה לשבת איתם ולענות מחברתם, אז אפשר לתת משכך כאבים גם לפני שמנסים לעשות אהבה.
זה לא יפגע בחשק המיני, זה לא יוריד אותו, זה יהפוך את האישה ישנונית יותר אולי.
שווה לנסות. תשמעי, קנאביס רפואי, יש אנשים שאומרים ככה, יש אנשים שאומרים ככה.
כן.
שווה לנסות.
אוקיי.
אוקיי? ובאמת להביא את זה למודעות ולנסות למצוא מענה. דיברנו על למידה של הגוף החדש, לא להירתע ממנו. כשאני מדברת באמת על היכולת להפיק הנאה ועונג מהגוף, לא רק תנועה, לרקוד.
נחמד.
לרקוד מאוד עוזר. פעם מישהי אמרה לי לרקוד פעם ביום במטבח. נכון, אז לרקוד, לנוע, ללכת לעשות איזושהי פעילות גופנית. המיניות מגדירה אותנו כאנשים, היא לא רק כשאנחנו נמצאים באינטראקציה המינית.
כן, כן.
וזה משהו שמאוד משמעותי. אפשר גם לעשות את זה, את יודעת, אחד עם השנייה, לאו דווקא בנפרד. דיברנו על סוגי מגע שונים, לא לוותר עליהם, ואם יש איזה זוג שיש איתו גם ילדים, אפשר דרך אגב חיבה, שעשוע, דברים כאלה להכניס לסדר היום המשפחתי. לא לצאת מנקודת הנחה שהמיניות תתרחש באופן ספונטני. זה קורה לנו בגיל 16 במסיבה, זה לא קורה לנו לאורך כל החיים. בלי קשר לסרטן. זה משתנה. ולא לצאת מנקודת הנחה. אנשים מופתעים כשאני ככה עובדת על מעגל התגובה המינית, והם כאילו נוכחים לדעת שזה לא איזה משהו ספונטני, כמו שאמרתי, מבט למבט, גוף לגוף, וואו, משהו קורה שם, אלא זה תהליך הרבה יותר מורכב.
כן, צריך התכווננות ונכונות, כל מיני שדיברנו עליו.
נכון. אז כאילו ממש צריך גם לכוון את התודעה לגירויים המיניים שמשפיעים, לשים אותם, איך אני קוראת את זה, שולחן העבודה הזוגי, וממש ממש להתייחס אליהם. אני רוצה גם לומר, ממש ככה לסיום, הפגיעה במיניות מהווה גורם דחק בפני עצמו. יש סוג של חרדה סביב הפגיעה במיניות. ואם הדבר הזה מנוטרל, וכמו שאמרתי, יש הימנעות לאורך זמן, הפגיעה הזאת מרחיקה את היכולת פתרון, את הסיכוי שזה יתרחש באופן ספונטני עוד יותר. אז זה משהו שאם אפשר למנוע את המעגל קסמים השלילי הזה, שיש את האי הנוחות סביב היעדר המיניות, וסביב הדבר הזה החשש שמה רוצים או לא רוצים, זה מזין את החרדה ואת הדיכאון, החרדה והדיכאון מזינים את ההימנעות וחוזר חלילה, ויש לנו מעגל קסמים שלילי שמעמיק את הקושי. אז ממש ממש באופן אקטיבי לזכור את הדבר הזה, להחזיק אותו ולנסות לטפח אותו. לבוא ממקום של סקרנות ולא ממקום השוואתי, כבר אמרנו, זה לא מה היה פעם.
אלא מה עכשיו אני יכולה לגלות? מה עכשיו יהיה לי נעים?
לבוא ממקום סקרן, לא לשים תוצאות. אורגזמה היא חוויה שמתרחשת באופן ספונטני. להכשיר את הקרקע לדבר הזה, לא להתמקד בו ולא לחפש אותו. ניסיון לפתור את הדברים בכוחות הזוג עצמו הם לגיטימיים והם רלוונטיים. אם זה עובד וזה משתפר ויוצאים עם זיקה חיובית מההתנסות, לא משנה מה קרה. לא משנה מה הייתה ההתנסות, אפילו רק מגע, אבל יוצאים עם זיקה חיובית, תמשיכו, חבר'ה, אתם עושים את זה יופי. אם יוצאים איזשהו סוג של זיקה שלילית, להתייעץ עם אנשי מקצוע. ואיך אומרים באיתם? טיפול מיני זה עסק רציני. אז ללכת לאנשי מקצוע.
דוקטור טלי סמסון, תודה רבה.
תודה לאורי.
היית מדהימה. נהניתי
מאוד.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.